כל חי אונליין 93fm.co.il קהל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. שיעורנו לרפואה שלמה של שי חיים בן חיה רחל. היום נעסוק בנושא החלטות טובות והחרטה עליהם. רבותינו אומרים בגמרא, רשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא חוזרים בתשובה. מיכן הראיה? מהנביא ישעיהו פרק סמך וב. הנביא מדבר על מה שיהיה באחרית הימים. ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. אם והיה, והפסוק היה אומר, ויצאו וראו בפגרי האנשים שפשעו בי, היינו אומרים שיראו את האנשים שפשעו בעבר, אבל כעת מדובר על אחרית הימים, אז הם חזרו בתשובם. אבל הפסוק לא אומר כך. הפסוק אומר, ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי. בהווה הם עדיין פושעים, גם באחרית הימים, שיש את כל הסיבות לחזור בתשובה. עדיין לא, אפילו על פתחו של גיהנום לא חוזרים בתשובה. והגמרא ממשיכה שם ודנה, באיזה סוג פושעי ישראל לא שווים בתשובה, גם על פתחו של גיהנום, ואיזה פושעי ישראל כן שווים בתשובה על פתחו של גיהנום, אלה שאברהם אבינו מגיע להציל אותם, אלה שאברהם אבינו לא מגיע להציל אותם בתוך הגיהנום. ויש עוד שירדו לפתחו של גיהנום ולא חזרו בתשובה. בני קורח יררו תשובה בליבם לפני שנבלעו, נתבצר להם מקום בגיהנום וישבו עליו. ומשם מזמורי התהילים שפותחים במילים למנצח לבני קורח. כך מופיע בגמרא סנהדרין קי"ו. אבל קורח אבא שלהם לא ירער תשובה, והוא לא ניצל מדינה של גיהנום, הוא גם בבחינת הרשעים היהודים, אפילו על פתחו של גיהנום לא חוזרים בתשובה, למרות שרואים את המעשים שלהם. ובמה הדבר תלוי, מתי האדם הוא כן חוזר בתשובה? אפילו על פתחו של גיהנום, אבל לפחות חוזר בתשובה, ומתי לא חוזר בתשובה, אפילו על פתחו של גיהנום, למרות שהוא רואה את כל הרוע של המעשים שלו. התשובה היא, הדבר תלוי בעוצמה, שבה האדם מושרש ברע. קורח היה כל כך מושרש ברע, עד שהמידות הרעות שבנפשו, הן כבר הפכו להיות אידיאל, ערך. וגם כשההיגיון אומר, כבר לא משתלם להיות חוטא, כי הגיהנום פוער את פיו מתחת, קורח. איזה היגיון יש לו לחזור בתשובה ברגע הזה? אבל המידה הרעה, כשהיא עמוקה מדי בתוך נפשו של האדם, הוא לא מצליח להתגבר עליה. בני קורח לא היו מושרשים במחלוקת כמו אבא שלהם? המחלוקת לא מצאה משכן קבוע בלב שלהם. ולכן הצליח השכל, השופט, להביא אותם למסקנה, מה שכוח הגיע רק מאוחר יותר. הם הבינו שמשה אמת ותורתו אמת, ובכך ניצלו לפני שנחתם גזר דינם. דברים דומים מצינו בגמרא, מסכת עבודה זרה. רבי ואנטונינוס. אנטונינוס שאל את רבי, האם יש לי חלק לעולם הבא? הרי אומר הנביא עובדיה, ולא יהיה שריד לבית עשיו, ואני אנטונינוס מגיע מבית עשיו, זה המוצא שלי. אמר לו רבי, ולא יהיה שריד לבית עשיו, ועושה מעשה עשיו. מי שממשיך ללכת בדרכו של עשיו, מי שקרוי עשיו, על שם המהות, לא כי הוא מזרעו, אלא כי הוא ממשיך את דרכו. המעשים, תכונות הנפש, הן קובעות, לא רק המוצא. וכך הוא האדם שמרגיל את עצמו בתכונה מסוימת, ברבות הימים גובר את התכונה להיגיון הישר, השכל והתבונה, והשכל והתבונה משתעבדים באופן נחרץ לאותם תאוות, לאותם הרגלים שליליים, שהפכו לחלק בלתי נפרד מטבע האדם. וזה מבלבל, זה מתעתע. לדוגמה, האדם מתמכר אל הקנאה שלו, אל העוינות שלו, אל הפחדים שלו, אל החששות שלו, אל שנאת הבריות שלו, אל היצר הרע שלו. ההתמכרות היא מבלבלת, מכיוון שבשלבים ההתחלתיים, האדם עוד מבין שהוא טועה, והוא סולח לעצמו. אדם עושה עבירה בפעם הראשונה, הוא מרגיש רע עם זה. אבל הבעיה היא שבפעמים הבאות, האדם כבר לא מזהה שיש כאן טעות. בשלבים המוקדמים, הוא מבין את הטעות והוא סולח לעצמו. בשלבים המאוחרים, הוא לא מבין את הטעות עד רבה. הוא כבר מתמכר אל הטעות, מתכחש לטעות, ואפילו מצדיק את הטעות. האדם נוהג בדרך שנותנת מזור, סיפוק לצורך של קנאה, של תאווה, של כבוד, של שנאת הבריות, של מחלוקות, ובכך האדם רואה את העשייה כפתרון לבעיה, לא כמשהו שיוצר בעיה, יש לו קנאה והוא מרפא את הקנאה במקום לעבוד על המידה, וזה מהווה את מהות ההתמכרות של האדם אל התכונות הרעות. הוא מכחיש את התכונות הרעות, הוא מצדיק את התכונות הרעות, הוא מעביר אותם למצב של ערך. אני אדם טוב, כל החברה סביבי הם רעים, הם שליליים, הם לא בסדר. יום אחד הוא חביב, הוא תומך, הוא ידידותי, למהורת הוא זועף, הוא חריף, הוא כועס, הוא מתעצבן. לאחר מכן מלא אשמה וחרטה, לאחר מכן עוד פעם חוזר על אותן טעויות. ודאי שעוברים על בני אדם ימים קשים, עליות וירידות, אבל אצל האדם שמתמכר לתכונות השליליות, זה כבר יכול להיות דפוס והתנהגות קבועה. וכמו שמספרים בעלי המוסר, אדם שהקמצנות כבר הפכה להיות ערך אצלו, הוא נטה למות שכב על ערש דווי, לא עלינו, רחמנא ליצלן. נכנסו אליו אנשים, אמרו איתו וידוי, עושים את כל ההכנות לקראת הפטירה. פונה אליהם הגוסס, בקול חלוש ואומר, אתם רוצים לדעת מה כוח הקמצנות? אומר אותו קמצן, אני יודע על עצמי שבעוד מספר דקות אני עובר לעולם, שלא מלווים לאדם, לא הכסף ולא הזהב, זה לא הליווי שלו. ובכל זאת, אם תשימו על המיטה מספר פרוטות, אני אתאמץ בשארית הכוח שיש לי לקחת את הפרוטות האלה. ולמה? כי מי שחמדת הממון הפכה אצלו למידה מהותית, חלק ממנו, המוח לא ישתלט על המידה הזו, אלא המוח ישו עבד למידה הזו ויראה איך אפשר לשרת את המידה הזו. כמו שמצינו בספר בראשית, פרשת וירא. מעשה לוט. לוט הולך בהתחלה עם אברהם אבינו. הוא עומד. עומד בניסיון ההליכה לארץ כנען. עומד בניסיון הירידה למצרים. חזל גם משבחים אותו. הוא לא גילה לפרו שאברהם הוא הבעל של שרה. אברהם אבינו אומר, אמרינה, אחותי את, למען ייטב לי בעבורך. הגשו המפרשים, איך לא חושש אברהם אבינו להכשיל את שרה באיסור חמור, אשת איש, במה שאמר לשרה, תגידי שאת לא אשתי, אלא אחותי. עדיף שיגיד את האמת שהיא אשתו, ובכך לא יכשיל אותה בעבירה. הספתי חכמים אומרים, שהוא אמר, תגידי שאת אחותי, רק בעלך נמצא במדינת הים. בספר אמרי ברוך הוא מביא רעיון נהדר. בבני נוח, איך מתגרשים? לא כותבים גט, אלא פשוט מתנתקים, כבר לא בקשר. ואז יכולה האישה להתחתן עם מישהו אחר, וזה מה שאמר אברהם אבינו, אמרינה אחותי את. מה זאת אומרת? מכאן ואילך אנחנו כמו אחים, ואז זה כמו גט, ואז את לא אשתי, ובזה הוא מציל אותה, כיוון שהיא כבר לא מוגדרת כאשת איש. ולכן אומר אברהם אבינו, למען ייטב לי בעבורך, וחייתה נפשי בגללך. אומר רשי, למען ייטב לי בעבורך, ייתנו לי מתנות. שואל הספתי חכמים, הרי שונא מתנות יחיה, ובפרט אברהם אבינו שאמר למלך סדום, אם אקח מחוד ואצרוך נעל, מה פתאום אני לא אקח? אז מדוע? במקום שמן הדין מגיע לו שלל, כי במלחמה הוא ניצח, הוא לא מוכן לקחת מחוט ועצרוך נעל, אז למה כעת הוא לוקח מתנות מהמצרים? התשובה אומר, האם ראי ברוך, אברהם אבינו רצה שיאמינו לדברים שהיא אחותו, לא אשתו, ולכן הוא מוכן לקבל את המתנות. למה? דרך מנהג העולם שמי שרוצה להשתדך עם אישה, מרבה מתנות להורים שלה, לאחים שלה, ולכן כדי לחזק את הדברים, הם כבר לא נשואים, אלא כמו אח ואחות, אם כן, זה הגט. יסכים אברהם אבינו לקבל את המתנות שיתנו, כדרך שנותנים לאח האישה, ועל ידי זה, וחייתה נפשי בגללך, לא יארגו אותו כיוון שיאמינו שהיא לא אשתו, ולוט לא מגלה שהיא לא אחותו. ואז הם חוזרים לארץ כנען. ואז ישנו ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט. ויסה לוט מקדם. לוט עוזב את אברהם אבינו. אומרת הגמרא מסכת מגילה בדף ט', מעוות אי אפשר לתקן. מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. אומר רשב"י, מי זה? תלמיד חכם שפורש מהתורה. בפרישה מהתורה יש חיסרון גדול שאי אפשר לתקן אותו. הגאון רב אהרון קוטלר מופיע בספר משנת רבי אהרון. כותב שאצל לוט פרש מאברהם אבינו אנחנו מוצאים דוגמה, מי שפורש מהתורה והתוצאות המרות. חזל קראו על הפרשה הזו של לוט, לתאווה יבקש נפרד. לתאווה, תאוות הממון, הוא נפרד מאברהם אבינו, וזהו גרם ששתי האומות שיצאו ממנו, אמון ומואב, גם הם נפרדו. לתאווה יבקש נפרד, לוט נפרד, וגם מי שיצא ממנו, אמון ומואב, הם נפרדו. הם נתרחקו מהשם עד שאפילו בגירותם, אומרת התורה, לא יבוא אמוני ומואבי בקהל השם. התורה אומרת, על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, אשר שכר עליך את בלעם. אבל הקלקולים האלה, שלא קידמו אתכם בלחם, או שכר עליך את בלעם, הם תוצאת הפירוד הראשון. של מה? של לוט. לתאווה יבקש נפרד, ולכן לא תדרוש שלומם וטובתם. זה ההפסד, הכל למה? בגלל שהם פרשו מהתורה. ובפרשה הזו, של לוט, אנחנו לומדים על הניסיון הגדול. ניסיון של העושר. לוט הולך עם אברהם אבינו כברת דרך ארוכה. היה תלמידו במשך הרבה זמן. אבל כשהגיע לפרשת דרכים שקשורה אל חמדת הממון, אברהם אומר ללוט, היפרדנה מעליי. אומר הפסוק, וייר את כל כיכר הירדן, כי כולם משקה ויסה לוט מקדם. חמדת הממון מעבירה את האדם על דעתו. הוא עוזב אדם קדוש כמו אברהם אבינו, ומתחבר עם אנשים רעים וחטאים כאנשי סדום. ויסה לוט מקדם, הסיע עצמו מקדמונו של עולם. אמר, אי אפשר, לא באברהם ולא באלוקיו. שואל הסבא מכלם, הרי בפסוק לא מצאנו דברים כאלה בפה של לוט. מאיפה למדו חזל שלוט אמר דברים חמורים כאלה? אי אפשי, לא באברהם ולא באלוקיו. אומר הסבא מכלם, אם לא, תיכול לוותר על הקרבה לאדם קדוש בגלל חמדת הממון. זו עובדה שכנראה אי אפשר באברהם ולא באלוקיו. ולכן בספר דרכי מוסר הוא אומר, להיכן הוא הלך? אנשי סדום, הרעים והחטאים, החברה שהוא בורח אליה, מידע עליו. ומאותה השירות שאליה נשא את עיניו, בסוף לא נשאר בידו שום דבר. הוא צריך לברוח מאותה עיר סדום של אנשים רעים וחטאים. ובזכות מי הוא בורח? בזכות אברהם אבינו. זה לוט שברח אחרי הממון, ושום דבר לא היה בסוף. לא נשאר לו כלום מהממון, והוא ניצל בזכות מי שהוא ברח ממנו. האדם השני שעמד בפני ניסיון העושר. אברהם אבינו, מלך סדום מציע לו רכוש. באמת הגיע לו. אברהם אומר לו, עם ייחוד ועד צרוך נעל, אני לא אקח, אני לא רוצה שיאמרו, אני האשרתי את אברהם. ובזכות כוח הוויתור הזה, זכה אברהם אבינו למצוות ציצית ומצוות תפילין. שכר עצום שיש במצוות האלה, שכר שכל הדורות הבאים יזכו בגלל העשייה הזו של אברהם אבינו. מה גדול הכוח, מי שמשכיל לברוח מהעושר החומרי ולתפוס את הרוחניות כדבר עיקרי. ומה נורא הוא ההפסד, מי שלא עומד בניסיון ונוטש את אברהם אבינו, את אלוקיו בגלל תאוות הממון. אברהם זוכה לשכר נצחי, אי אפשר לתאר את ערך השכר. ולוט, אפילו את הכסף לא מרוויח, את זה הוא איבד, ודאי את העולם הבא שלו. גם למדנו מכך כמה צריך האדם להיות דבוק אל הצדיק. כמו שאמר רבי יוסי בן קיסמא, אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, איני דר אלא במקום תורה. גם דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב הכסף. אבל לוט לא כך מתנהל. רשי מסביר שרואי לוט הם טוענים שהארץ ניתנה על ידי הקדוש ברוך הוא לאברהם. היות של אברהם אבינו אין ילדים, הרי שלוט הוא הקרוב, אז לוט הוא היורש, לכן מותר להם להיות רועי הצאן בכל מקום שהם רוצים בארץ ישראל. מצד שני טוענים רועי אברהם אבינו, היות שלא שלם אבון האמורי עד הנה, הארץ עדיין לא ניתנה. מדוע? מכיוון שאבון האמורי, הגויים בארץ עדיין לא מילאו שעת העבירות שלהם, ממילא לוט לא יכול עדיין להיות היורש. שואל הרב נבנסל, אנחנו לא מצליחים להבין איך לוט לא עושה קל וחומר פשוט, אפילו לפי השיטה שלו, שהוא חשב שהוא היורש של אברהם אבינו. אבל הבעלים, אברהם אבינו עדיין חי, הוא עדיין מחזיק בנכס, אז איך היורש יכול להחזיק בזה? איך אפשר לרשת כשהמוריש עדיין חי? אבל לוט, הוא לא עוסק בלמדנות, או כן? הוא כן עוסק בלמדנות. למדנות עקומה, שתיתן ביטוי לתאוות הממון. וכך הוא מאבד את כל מה שהוא למד אצל אברהם אבינו. לוט מתלווה במשך שנים אל צדיק אברהם אבינו, רואה את מעשיו, שומע ממנו שיעורים, דברי תורה, דברי מוסר, דברי חסידות, אבל כסף משנה את התמונה. הכסף לא פעם מחשף את האדם. וגם כשאברהם אומר לו, היפרד נא מעליי, לוט יכול ברגע הזה להגיד לא, בבקשה לא. אבל הוא לא מתעורר, הוא לא מפחד לעזוב את אברהם אבינו. איכן הוא בוחר לשבת? מכל ערי הארץ בוחר לוט לשבת דווקא בעיר שעל האנשים נאמר, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם? מאוד רעים, אלו לאלו, חטאים, בעבירות, להשם, עבודת כוכבים, שפיכות דמים, בכל העבירות החמורות. איך עוברים ממצב של קשר לאברהם אבינו אל סדום, אל מלך סדום הרשע? גם אם מחליטים לעזוב את אברהם אבינו, בכל אופן, בוא ונבחר אדם שהוא יעיל יותר, נחמד יותר, קרוב יותר לאברהם אבינו. אפילו אבי מלך, לפחות זכה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתו בחלום. למה הולך לוט אל סדום? משהו בליבו קורה. ויבחר לו לוט את כיכר הירדן, כולה משקה. מה הכוונה? אומרת הגמרא, הכבשים שם ישמינו יותר. לוט לא מחפש יראת שמיים, אהבת הבריות, הכנסת אורחים, אלא כסף. כסף יש בסדום. כך מופיע בתלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין, שלא ישב בסדום אלא מפני ממונו. ולכן ועשה לוט מקדם, הסיע את עצמו מקדמונו של עולם. אי אפשר לא באברהם ולא באלוקיו. הפסוק אומר ועשה לוט מקדם, לכאורה. הפסוק היה צריך לומר ועשה לוט לקדם. קדם זה המקום שלו הוא נוסע. ועשה לוט לקדם. למה כתוב ועשה לוט מקדם? קדם זה המזרח. לוט היה גר בין בית אל ובין האי. הוא צריך לנסוע לקדם, למזרח, כדי להגיע לסדום. למה כתוב עשה לוט מקדם? מקדם, מכיוון שהוא עזב את קדמונו של עולם. אמנם נכון, אולי הוא אמר לעצמו במודע, לא, לא, אני לא עוזב את אברהם אבינו, לא עוזב את אלוקיו, הרי גם בסדום אני אמשיך להכניס אורחים, אני אמשיך אפילו לאפות מצות. גם את זה אומרים רבותינו במדרש שלא תהיה עושה שמם. אבל ליבו היה חלוק לשני חלקים. חלק אחד הוא עדיין נמשיך בהכנסת אורחים, אפיית מצות, דרכו של אברהם אבינו, אבל בליבו יש גם נקודה נוספת, נטישה של כל הדרך שמלמד אברהם אבינו, החל מאור כסדים ועד הר המוריה. מראה אברהם אבינו פעם אחרי פעם לוותר על הכל לטובת הרוחניות. אין לקנייני העולם הזה חשיבות, הכל לרצון השם. אבל כאן לא זונח הכל לטובת הממון, למרות שעל פני השטח הוא ממשיך בדרכו של אברהם גם שם בסדום, אפילו תוך כך שהוא מסכן את עצמו ואת הבנות שלו. אבל רבותינו מלמדים, אמנם בסדום הוא המשיך עם הכנסת אורחים, אמנם בסדום הוא המשיך עם אפיית המצות, אבל בסדום הוא נפרד מהאלוקים שלו, מהרב שלו, אברהם אבינו. ואיכן כל זה בא לידי ביטוי? בפרשת וירא מתגלים דברים נהדרים. לא תמשיך בדרכו של אברהם אבינו כשהוא בסדום, עד לרגע שאומרים המלאכים, תעזוב את סדום. בשלב הזה מתגלה המידה הרעה. בהתחלה לא רואים משהו רע בהתנהגות של לוט, המלאכים מזהירים אותו, אנחנו משחיתים את המקום. הוא מאמין להם, הוא מזדרז להזהיר את החתנים שלו. הוא אומר להם, רעה הולכת להגיע, קומו צאו מהמקום הזה. הוא קורא כך בבהילות, ראיתי מלאכים בעיניים שלי. אבל מהי תגובת החתנים? החתנים שמצא לעצמו בסדום, והיא כי מצחק בעיני חתניו. ולוט לא מנסה לשכנע אותם שהוא צודק, הזמן דוחק, הלב כואב, על הבנות, על החתנים, צריך להזדרז, להציל לפחות את אשתו, את שתי בנותיו שבבית, ולוט מזדרז לשוב הביתה כדי להימלט עם בני המשפחה הנותרים, מהר, מהר ככל האפשר. ומה התורה מספרת? וכמו השחר עלה, ויעיצו המלאכים בלוט. מה זאת אומרת ויעיצו? המלאכים צריכים לדחוק בו לצאת מהעיר. מה קרה? הרי הוא זירז את החתנים שלו להימלט על נפשם. אבל כעת הוא התקרר. תאוות עצל תמיתנו. הוא גילה את מידת העצלות. למה הוא גילה את מידת העצלות? תאוות עצל תמיתנו. יש לו עצלות. להציל את החתנים, על זה אפשר לוותר. על הבנות הנשואות אפשר לוותר. אבל על תאווה מסוימת אי אפשר לוותר. על הכסף, על הרכוש. לוט מאמין באמונה שלמה שהעיר הולכת להפך בתוך זמן קצר. הוא עובר הבית שלו והוא הורז. אבל אומרי המלאכים, מהר, פן תספה באבון העיר. מה אז קורה? והתמהמה עם טעם של שלשלת ארוכה, כזו שנמסרה לנו בטעמי המקרא. למה שלשלת? כי הוא היה בתוך שלשלת. הוא היה כבול, אדם שעומד על פתחו של גיהנום. הוא לא שב בתשובה. הוא מאמין שהגיהנום זה גופרית ואש מאת השם. והכל מתקרב אליו. מה הוא עושה? מסכן את החיים שלו, את חיי בני המשפחה שלו. ויעיצו המלאכים בלו, צריכים לזרז אותו. תוך דקות ספורות, העיר הולכת להתהפך. אבל תאוות הממון, שלוט נתן לה דרור בנפשו, שיאבד את עצמו, אל תאוות ההמון, כל זה כופה אותו לארוז עוד מזוודה, עוד מזוודה, עוד מזוודה, והכל בצל המוות שקרב הוא בא. עד שבסוף היחזיקו האנשים בידו, הם גוררים אותו בידיים, בחמלת השם עליו, צריך לרחם על אדם כזה. אחרי שאוחזים אותו, ויוציאו הוא, ויניחו הוא, מחוץ לעיר. צריכים להרים אותו, צריכים להשליך אותו אל מחוץ לעיר. ברגליים שלו לבד הוא לא הולך. עד שהוא לא יוציא את הכסף, את הפרוטה האחרונה מסדום, הוא לא יוצא. אפילו יורדת גופרית מהשמיים, אותן מזוודות עמוסות, והוא לא מוותר עליהם. למה? התשובה היא מכיוון ששם בסדום עבדו רישי סדום, אבל ממש כמו עיר הנידחת, נכסי צדיקים שבתוכה עובדים, כך גם עבד הרכוש, אבל גם כל הנכסים של לוט. הצדיק היחסי הזה שהיה בסדום, אותם נכסים שעבורם הקריב את כל עולמו הרוחני, גם הם נאבדים. אדם שלא נפרד מהמידות שרכש בנפשו, גם על פתח הגיהנום הוא לא חוזר בתשובה. לוט דיבר עם המלאכים. לוט מלך המשיח עתיד לצאת ממנו. ומה קרה? כשכל הרכוש של לוט כבר נאבד. ירדה אש וגופרית, וכל הכסף שהוא צבר, הכל ירה לטמיון. אז מתחיל עניין אחר. לוט מתחיל להתפלל. הוא מפסיק לחשוב על כסף, מתחיל פתאום להתפלל, ויאמר לוט עליהם, אל נא, בבקשה, אני רוצה שתחוסו עליי. איפה אני רוצה להיות? לוט חושש לחיים שלו, אותם חיים שהוא הפקיר לפני זמן קצר, הוא מבקש שישאירו עבורו את העיר צוער. הלא מצער היא ותכין נפשי. חזל אומרים שלוט חשש להיות סמוך לאברהם אבינו, הוא ידע שביחס לאברהם אבינו אין לו זכויות, לכן ביקש לגור בצוער שמרוחקת מאברהם אבינו. ומה קרה אחר כך? גם בצוער הוא מפחד. הוא מחליט לנטוש את העיר ולגור במערה. מה קרה? פתאום הוא כל כך מבין מה זה רוחניות ולא רוצה להתקרב לאברהם אבינו כי הוא מפחד. מאיכן העירה הגדולה הזו? למה לא התפלל עד עכשיו? למה הוא התמאמה עם כל המזוודות של הכסף בסדום? התשובה היא, כשהמחשבה נתונה לכסף, השוחד מעבר עיני חכמים. אין מקום לחשבון, אבל כשהמחשבה פנויה יותר, ואז הוא פוקח את עיניו, הוא מבין את הפרופורציה הנכונה של החיים. כך המידות יכולות לשעבד את שכלו של האדם, כאשר הוא לא מתקן את מידותיו. וכשהוא כן מתקן את מידותיו, המוח משועבד למידות הטובות. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.